דף כ"ה עמוד ב', שורה שמינית מהרחבות, יש סוגריים שם. אנחנו למעשה עוסקים כרגע בענייני הספדים, והגמרא מביאה עוד כמה מיני הספדים שהיה לנו שם בבבל. אומרת הגמרא בסוגריים, חנין, יוחנן, זירה, אבא, יעקב, יוסי, שמואל, חיה, מנחם, סימן. כל אילו סימן של ראשי ההספדים שלפנינו. מספרת הגמרא רבי חנין, חתני דבי נשיא אבי. רבי חנין היה החתן של הנשיא. לא כהב אלי בני, ולא היה לו ילדים. בא רחמי, אז הוא התפלל, והב ילי, הוא קיבל ילד. ההוא יוימה, דהב אלי נח נפשי. באותו יום שנולד הבן, מת האבא. פתח ההוא ספדנה, אז הספיד אותו, אותו ספדן. וכך הוא אמר, שמחה לתוגה נהפכה, ששון ויגון נדבקו. השמחה נהפכה לתוגה, והששון, השמחה עם הולדת הילד, התחבר, הצטרף ביחד עם היגון. בעת שמחתו נאנח, בעת חנינתו, דהיינו בזמן שהוולד כביכול נמלט, החנינה שלו ממאימו, אבד חנינו, אבד אביו המחנכו. אומרת הגמרא, הסיקו לי חנן על שמי, וקראו לילד חנן על שם אביו, שלא נדע. וכך באמת מנהג אבותינו בידינו, שאם נפטר האבא ונולד בן, אז קוראים לבן על שם האב. אומר המהרש"א, שהספדן הספיד פה במטבע של הלשון שיש בשמחה של הולדת הבן. כשילד נולד יש את יום ההולדה, זה שמחה ראשונה, אחרי זה ביום השמיני יש את הברית מילה, יום השביעי שהשמיני שלו זה הברית, ויש את הפדיון הבן שזה יום השלושים. וכאן השמחה הזאת היא נהפכה לתוגה. יש את יום הפטירה, יש את סיום השבעה, ויש את הסיום של השלושים. עוד אומרת הגמרא, כי נח נפשי דרבי יוחנן. כשנפטר רבי יוחנן האמורה, פתח עלי רבי יצחק בן אלעזר, אז הספיד אותו, וההספד היה, קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהריים, כמו יום שהשמש שוקעת באמצע היום. דכתיב היה ביום ההוא, והבאתי השמש בצהריים. ואמר רבי יוחנן, זה יומו של יהושיהו, שיהושיהו נהרג, והיה קשה כיום שבו השמש שוקעת בצהריים. אומר המהרש"א, שכוונתו לבוא ולומר, לשמש אין נפקמינה מתי היא שוקעת. מה אכפת להם היא שוקעת? בלילה, בצהריים? על השמש זה לא משפיע מאומה. ההשפעה זה על בני האדם, על היקום. רבי יוחנן שנפטר, לא זה לא נפקמינה, הוא הולך לבית עולמו, עולם שכולו טוב, אין לו בעיה. אבל התלמידים, הציבור, העם, היקום, הוא סבל מהדבר. כי נח נפשי דרבי יוחנן, ובפטירתו של רבי יוחנן, יתיב ישב רב עמי 37. רב עמי היה תלמיד, ואחז רב עמי, כיוון שיש דין שרבו שמת, אז הוא חייב באבלות, אז הוא הבין כמו שהוא קורא עליו קריאה, מסתבר שהוא גם יושב עליו 37. אמר רבי אבא בריידר הבחייה, ברב אבא, רב עמי דעבד, לגרמי הוא דעבד. מה שרב עמי עשה, הוא עשה לדעתו. דהכי אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אפילו רבו שלימדו חוכמה אינו יושב עליו אלא יום אחד. גם ברבו שלימדו חוכמה, זמן השבעה שלו זה לא שבעה ימים, אלא נכון, יש דין קריאה. והגדרה של רבו שלימדו חוכמה, אומר הריטב"א, פירוש שאיר עיניו במשנה אחת, כדאיתא בפרק הזהב במסקנה. זה לא רבו, זה יכול להיות החברותא שלו. גם כשיש עליו דין של קריאה, הדין הזה זה יום אחד בלבד, דהיינו, הוא קורע, ותכף ומיד הוא שולל, ותכף ומיד מותר לו לאחות את הקרע, כי מקצת היום ככולו, ובזה הוא סיים את תפקידו. עוד אומרת הגמרא, כי נח נפשי דרבי וירא, כשרב וירא הלך לבית עולמו, פתח עלי ההוא ספדנה. אז הספיד אותו אותו ספדן. ארץ שנער, הרה וילדה. ארץ שנער זה ארץ בבל. הרה, ההיריון והלידה היה בבבל. ארץ צבי, אבל בארץ ישראל גידלה שעשועיה. רבי זירא עלה מבבל לארץ ישראל והחכים בארץ ישראל. אומר רש"י, לכן פעמים מקומות אתה מוצא בשף שמגדירים אותו רב זירא ולפעמים רבי זירא. מה זה רב ורבי? בבבל הם היו נקראים רב כי הם לא היו סמוכים. בארץ ישראל שהיה סמיכה הם נקראו רבי עם יוד. אז רב זירא כשהוא היה בבבל הוא היה רב זירא. כשהוא עלה לארץ ישראל וקבל סמיכה הוא הפך להיות רבי זירא. אז ארץ צבי בארץ ישראל גידלה, כאן הוא עשה את סמיכתו, את שעשועיה של בבל. אוי נלה אמרה רקת, כי עבדה כלי חמדתה. בטבריה הם נגברו. אומרת טבריה רקת, אוי לה, אוי לה לארץ ישראל, אוי לה לטבריה, שאיבדה את כלי חמדתה. כי נח נפשי דרבי אבהו, אחיתו עמודי דקיסריה מיה, הורידו העמודים של קיסר ימיים. כשנח נפשו דרבי יופי, שפעו מרזבי דציפור הדמה. המרזבים של ציפורי הזילו דם. מה הקשר? אומר על זה המהרש"א, נראה כל הני שינויים דמתהוו בעולם ביום מיתת כל אחד מהם, כפי שתכף ומיד הגמרא תביא כמה וכמה דברים שנעשה שינוי ביום הפטירה. כל אחד מהם מורה על מעלת המת, שאמר אחיתו הורידו עמודי מיה, ובזכות שפעו, זכות הצדיק עמוד העולם, נחסר מהעולם, וראוי לפקוט עליו, ושפעו מרזבי היין שם, שבחייו, בצדקותו, ובזכותו שפעו צינורות מלמיה מים הרחמים. ובמיטתו נשתנו להיות משווים מידת הדין בעולם, שהוא רמז הדמים תחת המים. אז המהרש"א אומר שזכות הצדיק שהוא נמצא בעולם זה משפיע, כמו אצל יעקב שיש מים בזכותו בעיר של לבן, יש השפעה של הצדיק. אותו דבר אומרת הגמרא, הביטוי זכות הקיום של קיסרי היה בזמן שהיה חי רבי אבהו. המרזבים של ציפורי שפעו במים כי רבי יופי היה במקום. תוספות למעלה מביא, שפעו מרזבי דציפורי דמה, מפרש בירושלמי, דיהיב נפשי על גזרתם, פירוש, נשפך דמו על ייחוד השם, תוספת פרק א', שנתן נפשו על המילה, אז לכן הרמז זה המסירות נפש שלו, ולכן ההשפעה זה דם. עוד אומרת הגמרא, רבי יעקב, התחמיהו כוכבי ביממה, נראו הכוכבים ביום. אומר המהרש"א, גם זה לא חידוש בטבע, אלא אנחנו יודעים שבטבע הכוכבים שולטים גם ביום, רק כיוון שיש את אור השמש וכיוון שיש את הברק של היום, אז זה מסתיר את הכוכבים. באותו רגע שנסתלק הצדיק ירד חושך לעולם, יורד חושך אז ניכרים הכוכבים. דרב אסי, יעקרו כל אילנה, באה סופה ונעקרו האילנות. דרב חייא, נחיתו כיפי דנורה מרקיע, ירדו אבנים של אש מהשמיים. נראה, זה ברד, ברק גדול, אבל סופה נוראה התחוללה. דרבי מנחם ברב סימוי, השתאו סלמניה והבו למחלציה. דהיינו, השתאו, נמחו הפרצופים מהצלמים ונעשו למחלציה, לחלקים. הוא מביא רש"י בתוך הדברים שהצורה שהייתה על הצלמים ועל המטבעות נמחקה. ולמה דווקא זה בא לידי ביטוי במחיקת הצורה? אז רש"י מביא בשורה הראשונה מהרחבות, דרבי מנחם בנן של קדושים, שלא נסתכל אף בצורה של זוזה, כדאמרינן בערבי פסחים. זה היה המעלה שלו, בנם של גדולים, ולכן הביטוי במותו זה עניין של הצורה. עוד אומרת הגמרא, דרבי תנחום ברכיה, כשהוא הלך לבית עולמו, התקצצו כל אנדרטיה, נחתכו כל האנדרטות שעפו לכבוד המלכים. זה רבי אלישיב כשרבי אלישיב הלך לבית עולמו, איחרתו שיבין מחתרת בנהרדואה. דהיינו, בזמן שרבי אלישיב היה בעיר, הוא הגן על העיר. אז לא היה אפשרות, הגנבים לא היו בעיר. באותו יום שהוא מת, הסתלקה השמירה. אז 70 מחתרות כביכול, 70 כנופיות, נחתרו באותו היום. דרב אמנונה, נחיתו כיפי דברד המרקיע. ירדו אבנים של ברד מהרקיע. דרבא ורב יוסף, נשו כיפי דפרת הדדי. כיפי זה הקשרים. הקשרים של פרט, הקשתות שלהם, מה שמחזיק את הגשר, נשקו אחד עד שנשברו ונגעו אחד בשני. צריך להדגיש, רבא ורב יוסף לא מתו ביום אחד. הגמרא מספרת שרב יוסף לא רצה להיות ראש הישיבה, כי הוא ידע שכשהוא יהיה ראש הישיבה, אז הוא יפסיד מחייו. אז הוא נתן קודם לרבא, ורבא היה ראש הישיבה 22 שנה. ורק אחרי זה בא רב יוסף. אבל שניהם במותם קרה התופעה הזאת. דאביי ורבא, שוב אותו דבר. אביי ורבא לא נפטרו ביום אחד. קודם אביי היה ראש הישיבה, ורק אחרי זה לימים רבא נעשה ראש הישיבה. אבל שניהם במותם נשוקו כיפי דדגלת. אותו סיפור. הקשתות של החידקל העדדי. מסיים את הגמרא, כי נח נפשי דרב משרשיה טעון דיקלישיצי. התקלים הוציאו במקום פירות קוצים. ככה היה קשה מותם של אותם צדיקים. אומרת הגמרא, תנו רבנן דף כ"ו עמוד א', ואילו קרעים שאינן מתאחים. אנחנו למדנו שיש מושג של קריאה. הקריאה הזאת בחלקה זה דברים כאלה שכשהוא קורע, הוא רשאי אחרי זה לבוא ולאחות, לעשות תיקון אומנותי, שלא יהיה ניכר הקרע בבגד. ואילו קרעים שאינם מתאחים, אבל יש קרע שלעולם הוא לא יכול לאחות. הקורע על אביו ועל אמו, אי אפשר לבוא ולאחות. ועל רבו שלימדו תורה, גם כן, אי אפשר לבוא ולאחות את הקרע. ועל נשיא, ועל אב בית הדין, ועל שמועות הרעות, שהגמרא תברר לנו מה נקרא שמועה רעה, שקוראים ולא מאחים, ועל ברכת השם ולשון סגי נאור. אם חס ושלום הוא שומע מישהו שמנעץ כלפי שמיה, ובעזרת השם במסכת סנהדרין ובמסכת עבודה זרה, אז נברר את הגדר. לא כל מי שמדבר זה נקרא מנעץ, אלא אחד כבש, מה פרוש? מנעץ זה כן, אבל מנעץ שנאמר עליו גדרי קריאה, זה אחד שיודע להזכיר את השם, ולא יקה יוסי את יוסי, אבל בעזרת השם הדברים יתבהרו, זה לא מקומו. ועל ספר תורה שנשרף, לא עלינו ולא עליכם, שבן אדם רואה ספר תורה שעולה באש, יש דין של קריאה, ועל ערי יהודה, ועל המקדש, ועל ירושלים. על ערי יהודה, על המקדש ועל ירושלים, גם כנאמר דין של קריאה. מסיים את הברייתא, וקורא על מקדש ומוסיף על ירושלים נקודה. האמת היא שכשלמדתי את הגמרא לא זכיתי להבין מה ההבדל בין ערי יהודה לירושלים. הרי על פניו זה היינו הך. חיפשתי, לא מצאתי. הבוקר אני עובר שוב על הרטב"א ואני רואה שהוא שואל את זה במפורש. אומר הרטב"א ועל ירושלים, ואם תאמר ועלו הוא בכלל ערי יהודה, מה החידוש? אם על ערי יהודה, במקום שישבו יהודה, אז בין ערי יהודה נמצא גם ירושלים. נכון, בהר הבית יש איזה משהו ששייך לשבט בנימין, אבל ערי יהודה זה כולל את ירושלים. אומר הרטב"א, יש לומר, דקמש מלן, כי אף על פי שקרא על ערי יהודה, קורא על ירושלים ועל המקדש. ואין המקדש וירושלים גם כן יוצאים זה בזה. וכדאית בגמרא. אנחנו נבהר בעזרת השם. אבל הפשט הפשוט של הדברים, הוא קורא על ערי יהודה, וכשהוא מגיע לירושלים ורואה אותה בחורבנה, זה קרע בפני עצמו, ואחרי זה כשהוא נכנס בירושלים, ומגיע למקום המקדש ורואה אותה בחורבנה, גם על זה הוא קורע בפני עצמו. וזה דין שנפסק הלכה למעשה. העצה שאנחנו יודעים שעושים כדי להימנע מלקרוע, זה רק אחד שמשאיל את הבגד למישהו אחר. אם לא כן, ברמה העקרונית שאדם בא, במיוחד עכשיו חול המועד, נופים לכותל, מי שלא היה 30 יום, יש לו דין של קריאה. והיו גדולי ישראל שהיו קוראים. אומרת הגמרא, ביאור בברייתא. אביו ואמו ורבו שלימדו תורה מנהלן. מנהלן דהיינו, מי אומר בכלל שקוראים? וגם אם קוראים, מי אומר שזה גדר של קרע שאינו מתאחה? עונה הגמרא דכתיב. ואלישע ראה, והוא מצעק, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. אלישע רואה את אליהו רבו, עולה בסערה השמיימה, והוא צועק, אבי אבי, ואחרי זה כתוב, פסוק הבא, שהוא קורע את הבגדים. אבי אבי, ואבי ואמו. רכב ישראל ופרשיו זה רבו של לימדו תורה. אז הנה אתה רואה, ויקרא. מהי משמע? אומרת הגמרא, איפה כתוב פה, באבי אבי רכב ישראל ופרשיו, אבא אמא ורבא? כדי מתרגם רב יוסף, רבי רבי, דטב להן לישראל, שטוב הוא לעם ישראל, בצלותי, דהיינו בתפילתו, יותר מרתיחים ופרשים. ההשפעה של התפילה של אליהו, של רבו, זה הרבה יותר ממה שמסוגל לעשות הגנה על עם ישראל, הרכב והפרשים. ועל זה כתוב שהוא קרא קריאה. אז הנה אתה רואה רמז לדבר. שואל הריטב"א, נו, אבל מה עוזר לי התרגום של רב יוסף? דיינו, יש תוספות שאומר, למה תמיד אומרים בגמרא כזה מתרגם רב יוסף? למה רב יוסף תמיד? אז תוספות אומר תירוץ אחד, שרב יוסף היה בקי בתרגום. אז תמיד מביאים ראיה מרב יוסף. יש בתוספות תירוץ נוסף, רב יוסף היה סגי נהור, ודברים שבכתב, היא אתה רשאי לומרם בעל פה. אז לומר את התורה הוא לא יכל. מה הוא עשה? אז את כל התורה הוא היה אומר בתרגום. ותרגום הוא מותר לו לומר. לכן החידוש הגדול רב יוסף. בכל אופן, אבל מה הראיה מפה? אומר הריטב"א, מי אמר שהקריאה לא נעשתה בגלל שאליהו היה נביא? ונכון, על נביא צריך לקרוע. מי אומר שעל כל רב שלימד אותו תורה יש דין של קריאה? לכן צריך את התרגום. אבי אבי זה רבי רבי. זאת אומרת שזה לא דין בנביא, זה דין במי שלימד אותו תורה, ולכן באמת למדנו מכאן את הדין של קוריאה. אומרת הגמרא, ולא מתאחים מנהלן, בסדר. הבנתי, יש דין קריאה, אבל מי אמר שאסור לאחות את הקרע? דכתיב יחזק בבגדיו, כתוב אצל אלישע, ויקראם לשניים קראים. ממש מה שנאמר, ויקראם איני יודע שלשניים? יש קרע שלא נעשה לשניים, אלא מלמד שקרויים ועומדים לשניים לעולם. זה המסר. זה נשאר בפירוט קווה של קריאה. ולכן אנחנו יודעים שאינם מתאחים. אמר לריש לקיש לרבי יוחנן, אליהו חיו. אתה רוצה ללמוד מכאן דין של מת. איזה ראיה אתה מביא מאליהו? אליהו חי, אליהו לא מת. הוא עלה בסערה השמיימה. הוא בא לביקורים בברית מילה וכו'. עונה הגמרא, אמר לי, כיוון דכתיב ולא ראו עוד, לגבי דידי כמזמי. מכיוון שהוא, בתור תלמיד, לא זכה לראות יותר את אליהו, אז אצלו בהגדרה זה נחשב מת. כמזמי. פירוש, אומר הריטב"א, ודווקא אליהו שעלה למרום, ואין למדים מזה למי שפירש ממנו רבו ללכת למדינת הים, וכיוצא בו. דה אפשר שירנו עוד. אולי כל פרידה מרב מחייבת קריאה? אומרת הגמרא, לא. אומר הריטב"א, זה דבר כזה שעלה בסערה השמיימה וסילוק. באופן נורמל, אני לא עולה אחריו לשמיים, לא יפיג אותו. אבל הרב שהלך למדינת הים, אפשר שהוא יחזור, אפשר שאתה תלך אליו, כאן לא עושים קריאה. עוד אומרת הגמרא, נשיא ואב בית הדין, ושמועות הרעות מנהלן. מאיפה אנחנו יודעים? שנשיא בישראל, אב בית הדין, ושמועה רעה שעוד לא ביארנו מה זה, יש על זה דין קריאה, דכתיב יחזק דוד בבגדיו, ויקראם, וגם כל האנשים אשר איתו, ויספידו ויפקו ויצומו עד הערב, על שאול ועל יונתן בנו, ועל עם השם ועל בית ישראל כי נפלו בחרב. הפסוק מספר על המלחמה האחרונה של שאול עם פלישתים, ובאותה מלחמה מת שאול, מת יונתן, ומתו רוב מעם ישראל, כך מבואר בפסוק. אומרת הגמרא, שאול זה נשיא, הבחינה של נשיא ומלך והיינו אח. אז שאול הוא בבחינת נשיא. יהונתן זה אב בית הדין. על השם ועל בית ישראל, אילו שמועות הרעות. אז כתוב פה בגמרא, מה זה שמועה רעה? מה זה שמועה רעה שעליה יש דין קריאה? אם הוא שמע שרוב ישראל מתו. כשאדם שומע שרוב ישראל מתו, הוא מחויב קריאה. אמר לרב בר שבא לרב כהנא, ואם הדעה וכולו, בסדר. כתוב פה בפסוק שהיה קריאה. על מה? כשמת נשיא, פלוס אף בית הדין, פלוס רוב ישראל חייבים לקרוע. אבל מי אומר שעל נשיא לבד, על אף בית הדין לבד, על שמועה רעה כזאת לבד קוראים? אמר לי, על הפסיק העניין. כיוון שהפסוק אומר, על שאול, ועל יונתן לו, ועל, למה לא כתוב, על שאול יונתן ושלו? כי כל אחד בפני עצמו מחייב קריאה. על כל אחד בעצמו הוא מחויב קריאה. יש לנו מחלוקת גדולה מאוד בראשונים, מה זה באמת ההגדרה של שמועה רעה? האם הפשט הוא רוב ישראל כפשוטו? קצת קשה. במלחמת שאול מתו באמת רוב ישראל, לא שיש לנו הוכחה, לא כך. אבל פשטות, לא בדיוק הדברים היו כך. אז הרמב"ן רוצה לבוא ולומר, כן, זה דין של רוב ישראל. אומר הרמב"ן, זה לא צריך רוב מתים. אם הרוב נפלו בשבי, זה מספיק להגדרה של שמועה רעה. אבל הריטב"א מביא יש אומרים, שהם סוברים באמת שלא צריך רוב ישראל, אלא מספיק למשל רוב שבט. והראיה, יש גמרא באוריות, הגמרא אומרת, לגבי הדין של פרא אלם דבר של ציבור, יש דין, שאם בית דין הורו בשגגיו, הוראה, שזה דבר כזה שזדונו קראת ושגיגתו חטא, ובית דין אמרו מותר, והתברר אחרי זה שבית דין טעו, אם רוב ישראל עברו על הדבר, צריך להביא פרא אלם דבר של ציבור, ולא כל אחד מביא קורבן חטאת לעצמו. מה זה רוב ישראל? אז יש מחלוקת בגמרא. חד מן דאמר אומר, רוב שבט, לא צריך כל עם ישראל. רוב שבט זה מספיק, אותו דבר פה. אם רוב שבט מתו, זה כבר נקרא הגדרה של שמועה רעה. למעשה, הריטב"א בעצמו שואל, ומביא פה הוכחה למה שדיברנו פעם לאל. לכאורה, עזוב, בוא נגיד שלא מתו רוב ישראל. אבל תסכים איתי שבין שאול ויונתן, ואותם קבוצה של אנשים שהיו איתו במלחמה, וכידוע כי תצא למלחמה על אויביך, אז כתוב מי יוצא למלחמה. אחד כזה שלא סך בין תפילין של יד לתפילין של ראש. היו צדיקי עולם נמצאים בקרב. אז בוא, עזוב באמת רוב ישראל. אבל היה שם איש חכם. היה שם איש שמוגדר כישר שדיברנו אתמול. אז לכאורה היה צריך לקרוע מהדין הזה. אומר הריטב"א, אתה צודק. אבל כל אלה קוראים עליהם רק מתי ששמעת בין שמועה לקבורה. בין רגע הפטירה לקבורה יש דין קריאה. אחרי קבורה אין דין קריאה. דוד מקבל את השמועה אחרי הקבורה. ממילא אין בזה דין קריאה. ולכן לא יכלתי לבוא ולדון רק מצד זה שרוב ישראל מתו. עוד אומרת הגמרא, ומקרין על השמועות הרעות, זה נכון? באמת על שמועה רעה קוראים? ואמרו לי לשמואל קטל שמור מלכה תריסר אלפי יהודאי במזיגת קיסרי ולא קרה? סיפרו לשמואל על שמור מלכה מלך פרס שבמקום מסוגם הנקרא מזיגת קיסרי הוא הרג 12 אלף יהודים, הוא לא קורע ולא מתרגש, איפה שמועות הרעות? עונה הגמרא, לא אמרו אלא ברוב ציבור כמעשה שהיה, כן, כמו שהסברנו. הגדרה של שמועה רעה שעל זה נאמר דין קריאה, ורק במקום כזה של רוב ישראל, זה לא רוב ישראל? 12 אלף זה אפון גדול, אבל זה לא רוב ישראל. ואין על זה דין של שמועה רעה שיחייב קריאה. הוא כמעשה שהיה אצל שאול ויונתן. שואלת הגמרא, ומי קטל שבור מלכה יהודי? האם מלך פרס פעם הרג יהודים? ואמר לי שבור מלכה לשמואל, תייסי לי, יבוא לי שכר, דלוקט לי יהודי מעולם. מעולם הוא לא הרג יהודי ו-12 אלף הוא הרג, איך זה הולך ביחד? אומרת הגמרא, התם אינו גרמי לנפשיו. הוא לא הרג יהודים. אבל שם הם עשו את זה בעצמם, למה? דאמר רב עמי, לקל יתירה דמזיגת קיסרי, פק אשורה דלדוקיה. הם הלכו ומרדו במלך. ובאותו יום שהם מרדו, לקל יתירה דלדוקיה, הרביצו שם מיני זמר, עשו חגיגות עד אין ספור. וכתוצאה מזה פקע, נשבר, חומה, שורה דלודיקיה. אבל הם גרמו לעצמם, כשהם גרמו לעצמם אנחנו לא מדברים. אבל באופן נורמל, סתם להרוג יהודי שמורמל כמיד, הוא לא הרג יהודי מעולם. עוד אומרת הגמרא, למדנו שעל ברכת השם, על ברכת השם, אם שומע אדם, אם אדם שומע את אותו ניעוץ כלפי שמיה, אנחנו אומרים שיש על זה דין קריאה. שואלת הגמרא מנהלן, מאיפה אנחנו יודעים את זה? דכתיב, ויבוא אל יקים בן חלקיה אשר על הבית, ושבנה הסופר, ויואח בן אסף המזכיר אל חזקיה וקרועי בגדים. כתוב שרב שקה, רב שקה היה השליח של סנחריב על ארץ ישראל, וכשהם פוגשים אותו, אז הוא מחרף ומגדף מערכות שמיים. והם הולכים, מה? בעברית, כמובן. ואז מה שהוא עושה, הדבר הזה מחייב קריאה. אגב, אתה אומר בעברית, זה נידון שלם בירושלמי, האם זה דין ביהודי או לאו דווקא? נפקא מינה, מי הוא רב שקה? האם רב שקה הוא היה יהודי מומר? ולכן דווקא ביהודי יש דין שאם הוא מחרף, יש דין של קריאה. אבל גוי שמנעץ כלפי שמיה, אין על זה דין קריאה? או שמה הוא באמת היה גוי, וגם בגוי נאמר דין של קריאה. נידון שלם בירושלמי. אומרת על זה הגמרא, בכל אופן, הנה אתה רואה שהם באים אל חזקיה קרועי בגדים. למה? כי אדם ששומע ברכת השם בלשון סגינאו, מחייב קריאה. תנו רבנן. אחד השומע, ואחד השומע מפי השומע, חייב לקרוע. תוספות אומר, שומע מפי השומע כגון מן העדים. אם אתה שומע את הדבר, או שומע מישהו שמצטט את הדבר, זה מחייב קריאה. והעדים אינם חייבים לקרוע, והם עצמם לא צריכים לקרוע. למה? שכבר קרו בשעה ששמעו. אומרת הגמרא, בשעה ששמעו, מה יהווה? הקשה מיישת. זה נידון של מי ששמע. ואם הוא שומע כמה פעמים, אז פעם אחת פותר אותו קריאה. הרי כל פעם ששומעים את ברכת השם, זה סיבה לקריאה. אומרת הגמרא, לא סלקת הטעות, זה לא הפשט, דכתיב. היי כשמוע המלך חזקיהו, ויקרא את בגדיו. המלך קרא והם לא קראו. אז הם לא קראו למה? כי באמת אין צורך לקרוא פעמיים. אז זה לא דין בשמיעה, אלא מי ששמע, השמיעה עצמה היא המחייבת הקריאה. דברים לא פשוטים, אבל זה מה שכתוב פה. הגמרא יכלה גם לבוא ולהגיד שכתוב ויקרא המלך, כי זה חשיבות כלפי המלכות. אבל אחלה מכולם קראו את הבגדים. וחוץ מזה, מה תרצת לי? השאלה בעינה עומדת. שאלתי אותך, על השמיעה צריך לקרוע. אז אתה עונה לי ששם כתוב לו, זה גופה שאלה שלי. למה באמת? אז יש פה מסע ומתן בראשונים. אומרת הגמרא, יופי, הבנתי. אבל ברכת השם יש דין של קריאה. אבל מאיפה אתה יודע שזה לא מתאחה? שואלת הגמרא, ולא מתאחים מנהלן? איפה לא שאלנו? בכל אחד היה דין של מתאחים. נסיב את בית אב ושמועות הרעות. פשטות מה שצריך לומר, בגלל שזה נלמד בגזרה שווה תכף ומיד נביא. אז לכן הגמרא מתעלמת מזה, כי איפה שכתוב ויקרא, זה הגמרא פה. אומרת הגמרא, את יקריאה קריאה. יכול להיות שהשאלה הזאת עולה על כולם. מאיפה אתה יודע בכל המקרים את הדין של מלתחים? עונה הגמרא, אחרי שמצאתי פעם אחת אצל אלישה, שנאמר קריאה, ואצל אלישה מה זה הקריאה? אמרנו זה שתי חלקים, לא מתאחה לעולם. אבל בכל מקום שמצאת קריאה, זה דבר שאין בו איחוי. ספר תורה שנשרף מנהלן. ואיפה אתה יודע שעל ספר תורה שנשרף יש דין של קריאה? דכתיב, ויהי כקרוע יהודי, שלוש דלתות וארבעה, ויקראה בתער הסופר, והשלך אל האש אשר אל האח. כתוב אצל ירמיהו, שהוא שולח מגילה אל המלך יהויקים. המלך יהויקים, מספרים לו שהגיע אליו איזה מגילה, מה שנקרא למעשה מגילת איכה. איזה מגילה שכתב ירמיה. שואל אותם המלך, מה כתוב שם? מקרים לו שלושה ארבעה פסוקים, ואז הוא הולך וקורע את השמות. אומרת הגמרא, מהי שלוש דלתות וארבעה? אמרו ליהויקים, כתב ירמיה ספר קינות. מספרים לו. אמרנו, מה כתיב בי? מה כתוב בספר? אז אומרים לו, איכה ישבה בדד, העיר. אמר לו, ענה מלכה, לא מרגש אותי, לא נוגע אליי. העיר יכולה לשבת בדד, אבל אני נשאר מלך. אמרו לי, בחו תבכה בלילה, הפסוק הבא. אמר להם, ענה מלכה, אליי זה לא נוגע. גלתה יהודה מעוני. אומר להם, בסדר, חלק מיהודה גולים, אבל ענה מלכה, אני נשאר במלכותי, זה לא נוגע אליי. דרכי ציון אבלות. אומר להם, זה מאוד עייף, אבל ענה מלכה, אני נשאר בשלי. ואז אומרים לו הפסוק הבא, היו צריה לראש, דהיינו, האויבים, הם ישלטו במקום, דהיינו שאתה מאבד את המלוכה. אמר לו, מה נמרה? מי כתב? מי אמר את זה? אז ענו לו, כי השם הוגה על רוב פשעיה. אז ציטטו לו את הפסוק. מיד קדר קרא כל הפקרות שבה, את כל שם שמיים שבמגילה, ושרפן באש. והיינו דכתיב ולא פחדו ולא קראו את בגדיהם. והנביא תובע מהם. ולא פחדו ולא קראו את בגדיהם. מכלל זה באו למקרא. על פי דין הם היו צריכים לפחד. על פי דין הם היו צריכים לקרוע. רק הם היו שוטים והם לא עשו את זה. ממילא אתה רואה שיש דין של קריאה. שואלת הגמרא, אמר לי רב פאפה על אביי, אימר משום שמועות הרעות. מי אמר? אולי באמת על שריפה אין צורך לקרוע בגד. אז מה התביעה של הנביא? בגלל שכתוב פה פורנות באה לעולם. איך לא קוראים על כזה פורנות? עונה הגמרא, אמר לשמועות רעות באיש שאתה מיהבו? אי אפשר לקרוע על העתיד. הרי אפשר עדיין לעשות תשובה ולהינצל. אם הם היו עושים תשובה, הם היו ניצלים. אז אי אפשר לבוא ולהגיד שקוראים על שם העתיד. אמר רב חלבו, אמר רב הונא, הרואה ספר תורה שנקרא, חייב לקרוע שתי קריאות. אחד על הגביל ואחד על הכתב. יש קריאה מיוחדת על הגביל עצמו, על הקלף, ואחד על האותיות, שנאמר אחרי שרוף המלך את המגילה ואת הדברים. יש את המגילה והנייר, הקלף, ויש את הדברים, זה הדיבור, האותיות שפורחות באוויר. אומרת הגמרא רבי אבא ורב הונא בר חייא, ויד ויקמד רבי אבא. בא אל האפלויי, הם ישבו ביחד והיה צריך להתפנות. שקה לתופי, אחתי אבי סדיה. הוריד את התפילין, חלץ את התפילין, והניח את זה על הקר, או על שם מקום שנקרא בי סדיה. את יבת נעמיתה, הגיע בת יענה, בא אל מבלה, והיא כמעט בלעה לו את התפילין. אמר, השתה, אם היא הייתה בולעת, איכי ולשתי קריאות, הייתי מתחייב פעמיים לקרוע. פעם אחת על זה שהנייר עצמו על הקלף, ופעם אחת על האותיות שבפנים. אמר לי, מינה לכאורה, מאיפה אתה לוקח שהיית צריך לקרוע? והבד ידיע ועובדה, היה לי מעשה דומה לזה, והתוי לקמי דרב מתנה, לשאול אותו מה הדין שלי. ולא אבה בידה, הוא לא ידע לענות לי. התוי לקמי דרב יהודה, הלכתי אצל רבי יהודה, ואמר לי, הכי אמר שמואל, לא אמרו, אלא בזרוע הוא כמעשה שהיה. אתה יודע מתי יש דין קריאה? כשזה בכוח, וכמו אותו מעשה שהיה עם יהויקים. פלא גדול תשובת הגמרא, אבל זה כתוב פה. החכם צבי כבר עומד על הדברים. השאלה אנחנו יכולים, התירוץ זה כבר פלפול, אבל הקושייה היא קושייה אדירה. הוא שואל בעצמו, איפה השכל? אם אתה אומר שעל פעולה שנעשית בכוח, המלך יהויקים, מה אתה עושה? אתה יכול לעשות משהו נגד המלך? אז מלך שקורא השכרות ושורף את זה באש, אתה אומר שחייב קריאה. ומה יקרה באופן שאתה יכלת להציל? רק אתה שלומפר, רק אתה שויטה, ובמקום לרוץ ולהציל, עשית מעשה שלא כהוגן. אז לכאורה השכל אומר שקל וחומר שיצטרך לקרוא על זה. והגמרא אומרת בדיוק ההפך. אומרת הגמרא, מתי שזה בכוח, שאני לא יכול לשלוט, שאין לי דרך להציל, אז באמת אני אומר שחייב קריאה. אבל דבר כזה שבשליטתי, אז יש שרוצים לבוא ולומר פה שבבת יענה הוא יכל להציל את זה מהבטן שלה.
אתה לא מוסר מבזה,
אתה אומר שזה...
חיה עושה...
כן, לא, אבל זה לא עבור את ה... כל מעשה של אונס אני אהיה פטור לכאורה. לא אונס, דבר שיכלתי להציל נגיד. אתה בא ואומר חילוק אחר, אתה אומר יש הבדל בין מעשה חיצוני למעשה שלי. אמרה, אבל לא טוענת ככה. יכול להיות שזה אולי הכוונה, יכול להיות. קיצר, צריך להבין פה את הפרעה, אבל זה הפשט של הגמרא. אומרת הגמרא, הרי יהודה מנהלן, אגב, הראש במקום באמת אומר, מאיפה אבל אנחנו יודעים שזה קרע שלא מתאחה? עד עכשיו הסברת לי טוב מאוד. למדת הגזרה שווה קריאה, קריאה. פה לא נאמר מושג קריאה. אז מה המקור שזה לא מתאחה? אומר הראש, נצטרך לומר שהדברים הם קל וחומר. אם אתה אומר על בן אדם, בן אדם שמת, על הנשמה, יש דין של קריאה, הספר התורה עצמו, השריפה של ה... ודאי קל וחומר. אתה אומר שאדם זה כמו ספר תורה, הספר עצמו, ודאי שלא מתאחה. הרי יהודה מנהלן, דכתיב יבואו אנשים משכם, משילו ומשומרון. הם באו כפי שמבואר בנביא, על מנת להקריב מנחה בירושלים. הם לא ידעו שירושלים נחרבה. 80 איש, מגולחי זקן וקרועי בגדים ומתגודדים, ומנחה ולבונה בידם להביא בית השם. הם באו במטרה להקריב. ואז הם מוצאים את ירושלים בחרבונה, וכשהם באים להרי יהודה הם כבר קוראים בגדים. אמר אבחיל ואמר אבו לבירה, אמר אבי לזר, הרואה הרי יהודה בחורבנם אומר הרי קודשך היו מדבר וקורע. ירושלים בחורבנה אומר ציון מדבר הייתה ירושלים שממה וקורע. בית המקדש בחורבנה אומר בית קודשנו ותפארתנו, אשר יללוך אבותינו, היה לשריפת אש וכל מחמדינו היו לחורבה וקורע, וכך נפסק להלכה בתואף קוף סמך א', סוף הלכות תשעה באב, שם בסוף הסעיף. נפסק שכך צריך לומר כשרואה ירושלים, הרי יהודה ובית המקדש בחורבנם. למדנו במשנה קורא על מקדש בברייתא הזאת, ומוסיף על ירושלים, ורמינו. אחד השומע ואחד הרואה, כיוון שהגיע לצופים קוראה, וקורא על מקדש בפני עצמו ועל ירושלים בפני עצמה. לגמרא יש קושייה. מחד גיסא אנחנו באים ואומרים שהמושג של קריאה פירושו של דבר שאם אני רואה את ירושלים עושה קרע, אחרי זה נגיד הרי יהודה, אחרי זה הוא רואה את ירושלים מרחיב את הקרע, מוסיף, אחרי זה בית המקדש עוד יותר מרחיב. בברייתא לא כתוב ככה. בברייתא כתוב על כל דבר ודבר בפני עצמו הוא עושה קריאה. אומרת הגמרא, לא קשיא, הדה פגע במקדש ברישא, הדה פגע בירושלים ברישא. המקדש זה כמו אבא ואמא, כפי שנראה עוד מעט. מקדש זה כמו אבא ואמא. על אבא ואמא לא מוסיפים, קוראים. ולכן, אם הוא הגיע לירושלים בשידה תיבה ומגדל, וזה קרקרה סגורה, הוא לא רואה שום דבר. העצירה הראשונה נעשה על יד בית המקדש. אז הוא קוראה, ועכשיו כשהוא רואה את ירושלים בחורבנה, הוא מוסיף. אם אבל הוא ראה את ירושלים, אז הוא קורע. על המקדש אי אפשר להוסיף. על המקדש צריך קרע בפני עצמו. הריטב"א פה אומר שיש הבדל בין מזרח ירושלים למערב ירושלים. יש מקום שאתה בא ואתה רואה קודם את המקדש. יש מקום שאתה רואה קודם את ירושלים. זה מה שהוא אומר. כשהתוצאה נורמלי, זה מה שיהיה. אומר, וככה... וניכרים הם הדברים. ולכן אתה רואה קודם את ירושלים ואתה קורא, את בית המקדש וקוראה, ורק אחרי זה אתה מוסיף על ירושלים. אומרת הגמרא, תנו רבנן וכולן, כל הקוראים שלמדנו עליהם, רשאים לשוללן ולמוללן וללוקטן ולעשותן כמין סולמות. ההגדרה המשותפת לכולם, זה פעולה כזאתי שהיא דומה לשוללן. שלילה פירושו של דבר לעשות תפר גס, שזה לא מאחה, זה משאיר רושם, כולם רואים שהיה קרוע, אבל הבגד לא נופל, אלא הבגד תפוס. אז זה נקרא לשלול, או למוללן לקפל את זה בתפירה, או ללקוט את כל הקרע ולעשות בו איזה מחט, או לעשות את זה במרחקים כמין סולם. אבל לא לאחותן. לבוא ולעשות תיקון מושלם לו. אמר רב חיסדא, מה זה? הוא באיחוי אלכסנדריה. דהיינו, מביא תוספות, בירושלמי איזו איחוי, כל שאין מקומו ניכר. קוראים לזה תיקון אומנותי היום. תיקון כזה שלא ניכר הקרע, אז זה נקרא לא לאחות. ובמסכת צמחות מפרש, כל שאיכה הוא כל צורכו. שהוא עושה תיקון כבד, שזה טוב, מספיק בשביל להסתובב עם הבגד. אומרת הגמרא, תנור הבנן, הקורע מתוך השלל, מתוך המלל, מתוך הלקט, מתוך הסולמות לא יצא. אם היה לו בגד קרוע, והוא תיקן, באופנים המדוברים, הוא לא איכה, אם הוא צריך ועלינו ועליכם לחזור ולקרוע, זה לא מועיל משם. אבל מתוך האיחוי יצא, מהרב חיסדא ואיחוי אלכסנדרי. אבל אם הוא קורע שוב, במקום המאוחה, באיחוי הטוב, זה נקרא בגד חדש, ולכן זה מועיל. תלוי רבנן, רשאי להופכו למטה ולאחותו. כתוב פה בגמרא את המושגי עניות שהיה באותו הזמן. היום כשאתה שומע דבר כזה, אתה לא מבין מה רוצים ממך. אבל היה כזה עניות נוראה, שבן אדם לא יכל להפרגן לעצמו, לזרוק את הבגד. אי אפשר. אבל מצד שני כתוב לא לאחות. נו, אז איך אני אסתובב עם בגד כזה? אז אמרו לו, בוא אני אתן לך עצה. קח את הבגד, הרי בדרך כלל הלכו עם גלימה, עם סמלה. תהפוך את הבגד, את החלק התחתון תעצר ותעשה לו בית הצוואר. ואת החלק העליון תפתח ועכשיו הוא יהיה החלק התחתון. איפה אסור לאחות? למעלה. למטה מותר לאחות. אז עכשיו הוא הפך את הבגד ומשתמש בחלק התחתון, וזה באמת ייחשב לו בתור תיקון הבגד. זה לא היה כל כך פעם, זה גם היה לפני לא הרבה שנים. היה כאלה מושגים. סיפר מישהו ש... לא רוצה עכשיו שמות. בכל אופן, המתנת בר מצווה של אבא שלו הייתה, אבא שלו לא היה בבית. הבר מצווה עשה בישיבה, היה בן 13. אז אבא שלו שלח לו מכתב, שיכנס לבית כנסת ויבקש לעלות לתורה. אם ייתנו לו מפטיר, מה טוב. אם לא, שיבקש איזו עלייה אחרת. אם ייתנו לו עלייה אחרת, מה טוב אם לא? אז לא קרה כלום, אבל חס ושלום שלא יבוא הביתה, חבל על הזמן. שישאר שם, אז לא נורא, אולי שבת אחרת ייתנו לך. מה הוא שלח לו מתנה לבר מצווה? אז כמובן קיבל תפילין, ושלחו לו מכנסיים, לא מכנסיים ארוכות, 3/4. זה היה מתנה לבר מצווה, שזה יהיה טוב עד גיל 18 בעזרת השם. תנו רבנן. גם אם הוא יגדל. אומרת הגמרא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, אסור לאחותו, אפילו באופן הזה. וכשם שהמוכר אסור לאחותו, ככה לוקח אסור לאחותו. כמו שהמוכר עצמו האבל אסור לו לאחות את הבגד, גם הקונה לו. ולפיכך מוכר צריך להודיע ללוקח, שאני מוכר לך בגד עם קרע, זה לא נקרא לי במקרה בעץ. אלא זה בגלל אבלות, אז גם אתה לא תוכל לתקן את זה. אבל לקנות בגד קרוע, כן, למה לא? אז אומר תוספות, ודאי, רק במקום שאסור לאחותו. לא, תלוי במה. בחמשת הקרובים זה לא נאמר. אבא, אמא, וכולי. ולשם לא למדו את הגזירה שווה הזאת, זה ברור. לעין גזירה שווה למחצה, לא קושיה גדולה. זה לא פעם ראשונה ולא פעם אחרונה. אבל בכל אופן, תוספות במקום בא ואומר שיש לדון מה קורה אם הוא מוכר לגוי. האם רק אם הוא מוכר לישראל אסור לאחות את זה? או גם אם הוא מוכר לגוי, הוא צריך להודיע לו שאת הבגד הזה אסור לאחות. אחרי זה הוא דן לפי מי הלכה, נרד הלכה כתנא קמא וכן פירש הרי"ה. תנו רבנן, תחילת קריאת טפח ותוספת שלוש אצבעות, דברי רבי מאיר. הקרע הראשון שהוא עושה צריך להיות טפח. התוספת, אמרנו שאם הוא רואה את ירושלים אז הוא מוסיף. התוספת זה שלוש אצבעות. רב יהודה אומר, תחילת קריאה שלוש אצבעות, והתוספת כלשהו. שואל תוספות, רגע, אבל למדנו לאל שצריך להיות טפח, כי יש דין של לאחות בבגד, ואין אחיזה פחות מטפח, אז הריטב"א אומר, עיקר האחיזה זה שלוש אצבעות. אז לכן הוא אומר שלוש אצבעות. אמרו לה, הלכה כרבי מאיר בקריאה דהיינו טפח, והלכה כרבי יהודה בתוספת כלשהו. תניא נמיחי, רבי יוסי אומר תחילת קריאה טפח ותוספת כלשהו. אומר תוספות רבי יוסי סובר כן, ורבי יוסי הלכה כמותו, כי הלכה כמותו גם כשהוא חולק עם רבי מאיר וגם עם רבי יהודה. תנו רבנן, אמרו לו מת אביו וקרא, לא עלינו ולא עליכם אסון, ואחרי זה מודיעים לו מיד מת בנו והוסיף, תחתון מתאחה עליון אינו מתאחה. התחתון זה על הבן, זה מתאחה. על האבא זה קרע שאינו מתאחה. מת בנו וקרה, ואחרי זה מודיעים לו מת אביו והוסיף, עליון מתאחה, תחתון אינו מתאחה. והריטו אומר שהחידוש פה, שלא אומרים שגוזרים עליון עד הוא תחתון, ולא אומרים שלגבי אבא זה עד ליבוי, בקיצר, אומרת הגמרא, החלק של הבן יש בו איחוי, החלק של האבא לא. מה קורה אם מודיעים לו מת אביו, מת אמו, מת אחיו, מת אחותו? פעם שהיו קוראים גמרא כזאת, לא ידעו מה רוצים מאיתנו. היום זה מייצים שבכל יום שלא נדע מצער. נשא, התפרע, עבר צד שני וכולי, פסאית וכולי, ובאים ומודיעים לו, אסון נוראי, מת אבא, אמא, אח, אחות, קורע קרע אחד לכולם. רב יהודה בן בתירא אומר, על כולן, על חמשת הקרובים, קורע אחד. על אבי ואמו קרע אחד. למה? לפי שאין מוסיפים על קרע אבי ואמו. מה הייתה מה? אמר אבנר בר יצחק, לפי שאין אין בתוספת. מיד נסביר. אז ראשית, יש פה מחלוקת בריטב"א. האם הכוונה היא שעל כל הקרובים קרע אחד, על אבא קרע, על אמא קרע? רק מדובר אבא או אמא, או לא. וככה ריטב"א רוצה לומר, שפשטות הלשון, כל הקרובים זה קרע אחד, אבא ואמא ביחד זה קרע נוסף. שמע הדין שלו? אז התשובה היא לפי שאין מוסיפים על קרע אבי ואמו. הגמרא אבל חוזרת אותו דבר. מה הייתה מה? אמר אבנר בר יצחק, לפי שאינם בתוספת, הראשונים כבר עמדו על זה. אז יש כאלה שלא גרסו לפי שאין מוסיפים על קרע אבי ואמו, אלא רק מה היא טעמה. הריטב"א רוצה להגיד חידוש גדול מאוד. למה לפי שאין מוסיפים על קרע אבי ואמו? אתה יודע למה הוא לא יכול לקרוא על אבא ואמא ולהוסיף את התוספת על הקרובים? כי על קרע של אבא ואמא לא מוסיפים, זה דרך כבוד. אז היה קשה לגמרא, תעשה הפוך. קודם תקרא מעט על הקרובים, ואחרי זה תוסיף את האבא ואמא. אלא אומרת הגמרא, מה הייתה מה? אמר אבנר ויצחק, לפי שאינן בתוספת. זה לא רק שלא קוראים לכיוון האחד, לשני הכיוונים. אבא ואמא זה כבוד, ואבא ואמא זה קרע, שעושה קרע בפני עצמו ואינו מאחל לעולם. אמר שמואל הלכה כרב יהודה בן בתירא, שקורא על כל הקרובים, ואבא ואמא בנפרד. שואלת הגמרא, מי אמר שמואל אחי? ואמר שמואל הלכה כדברי המעיקל באבל. אז איך אתה אומר רק על הבן? הרי הלכה כדברי המעיקל. היה צריך להיות קרע אחד לכולם. מתרצת הגמרא, אבלות לחוד, קריאה לחוד. בדיני אבלות באמת הולכים אחר המעיקל. בדיני קריאה לא. לכן אנחנו פסקים כרב יהודה בן בתירא. אבא ואמא קרע אחד, שאר הקרובים קרע בפני עצמו.